This sermon can be found at BibleDiscussion.org.
דרשה מס 792. מרי מגדלנה. נמסר בבוקר יום הלורד, 26 בינואר 1868. מאת צי אייג' ספרג'ן. במשכן המטרופוליטן, ניווינגטון. מרי מגדלנה, מימי שאפיל שבעה שתנים מרקוס 16-9. העטפה ניסיונית, כאשר היא אמיתית, היא כמעט תמיד רווחית. כבן הזוג של הזקן שרצה לראות את צעדי הצאן, כך שנשמות במצוקה תמיד שמחות להתבונן בהוכחות שאחרים דרכו באותו מסלול לפני כן. זה יכול להיות, ואני סומך על זה שיהיה בזמן שאנו מדברים על חיי מגדנה ומראים כיצד האדון היה מרוצה להוביל אותה ממעמקי המצוקה הנפשית לגבהים של שמחה רוחנית, חלקם עשויים להיות בה כמו שהנסיבות עשויות להוביל לכבוד שעבורם, כמו כן, ייתכן והישועה. ואחרים שכבר קיבלו טובות הנאה עשויים לרענן את זיכרונם אסיר התודה, וייתכן שהם יברכו את האדון שהביא אותם מהבברה נורא ומחימר המירי, ועכשיו הניחו את רגליהם על סלע. נתחיל עם מרי מגדלנה כאן. אלוהים התחיל איתה בדרך של חסד יעיל. מרי מגדלנה מציגה אותנו מלכתחילה במלנחוליה של כוח סטני. היא לא נראית חובבת גדולה. זה בקושי אפשרי, ובוודאי מאוד לא סביר, שהיא יכולה הייתה לעבור עבירה במובן זה שבדרך כלל מבינים את המונח מגדלנה. מנהג צירף את התואר מגדלנה למי שחולל את שמם הטוב על ידי חטאים פתוחים כנגד הדיבר השביעי. אם כי טועה, השם יישאר תמיד כאוצר היחיד של נשים שנפלו, שכן אם נוכל לתת להם ייעוד מכובד אחד שישמש מגן, יתפלל שיהיה להם, כי העולם קר מספיק ובז מספיק לקראת עבריינים כאלה. כדאי אמנם להצהיר בכבוד מרי מגדלנה שהיא לא הייתה מגדלית במובן המודרני. זה יכול היה להיות בקושי. היא הייתה ככל הנראה דמוניאק משתוללת, ולכן בכלל לא עלולה לפלחת הבשר. אף פעם לא אומרים לנו שהיא הייתה חוטאת גדולה, למעשה לא נאמרת מילה על דמותה האישית. פשוט מודיעים לנו שהיא בעלת שבעה שתנים, שהיא פגיעה יותר מפשע. אני לא מכחיש שחטא אולי הכין אותה להחזקת השטן והיה, ללא ספק, גם ערה בה, אבל היא לא הובאה לפנינו בכתובים כעברה, והיא גם לא נציגת העבריינים הגדולים, אלא דווקא סוג של מעמד של אנשים שבמשך שנים כי מאוד לב, מדוקה מאוד ברוחו, עמוס מאוד מיואש, כרוך בשרשרות של מלנחוליה, בחפוף להפרעות מבטל, להזעקות של חמת זעם ולייאוש שאי אפשר לעמוד בו. מרי מגדלנה מייצגת את אלה שנכנסו לכוחו המייסר והמסיחה של השטן, ואשר מנורת השמחה שלו מרב בלילה פי עשרה. הם כלואים לא כל כך בצפיפות של חטא כמו בצינוני הצער לכל כך פליליים כמו שהם נעקרים וגם לא כל כך מושחתים עד שהם שומעים. איננו מבינים, בוודאות כלשהי, את האופי המדויק של להיות בעל השטן. הכתוב הקדוש לא התלהב להכיר אותנו עם הפילוסופיה של החזקות, אך אנו יודעים מה היו התסמינים החיצוניים. אנשים עם שדים לא היו מרוצים. הם מצאו שהאדום של הקבר הוא אתר הנופש המולד ביותר שלהם. הם לא היו חברתיים ובודדים. אם מותר להם, הם נפרדו מכל אותם אגודות יקרות של המעגל המשפחתי שנותנות מחצית מהקסמים לחיים הם שמחו לטייל במקומות יבשים, מחפשים מנוחה ולא מוצאים אף אחד הם היו תמונות של סבל, תמונות של אוי. כזאת הייתה שבעת פעמים מגדלנה אומללה, שכן אליה נכנסה להקת שדים שלמה. היא הייתה המומה משבעה ים של איסורים, עמוסה בשבעה מפלות יאוש, מוקפת בשבעה קירות אש. לא יום וגם לילה לא העמיד את מנוחתה. מוחה עלה באש ונפשה מוקצפת כמו קלחת רותחת. נשמה אומללה. שום יונה של תקווה לא הביאה את ענף הזית של השלום לרוחה הכפויה. היא ישבה בחושך ולא ראתה אור מגורי היו בעמק צל המוות. בין כל הנשים במגדלה לא היה יותר נזק ממנה, הקברבן האומלל של שדים חסרי מנוח וזדונים. אלה שהיו ברשותם של רוחות רעות אלה תומו בזאת, כמו גם לא אומללים חי לב אינו יכול להפוך לחלבי הגיהינום מבלי להימצא מתונף ומזוהם. אני מניח שבנוסף לשחיתויות הטבעיות שיהיו אצל מרי וגם אנחנו בעצמנו, יהיו יותר מבעיות אנושית לרוע, חיוניות, בתות לגבי כל האנטיות החוטאות שלה שרק השוטה המקומי יכול לתת. השטן שנמצא בתוכו יהיה בטוח שיעורר את הגחלים של מחשבות תומעות ותשוקות רעות, כך שאש החטא תשרף ברכב. העצמי הפנימי שלה עשוי היה להיות קשה מאוד עם עודף כזה של רשעים, אבל היא לא הייתה בכוח להרטיב את תנור נפשה. היא תותקף ללא הרף על ידי גסויות ארציות והצעות גסות לה כמו אצלנו, ממשיך מהשטן שבלעדיו, שהוא אנטגוניסט אימתני אלה משבעה השדים שבתוכם ששרו את עצמם על שטח יתרון איום. היא הייתה במובן הזה, ללא ספק, מזוהמת מאוד, אם כי יהיה קשה לומר עד כמה היא אחראית על כך, בגלל הפרק מהסיבה שלה. בנוסף לאומללות והתומה שקרה בעלות סטנית, אנשים אלה היו מסוכנים לעתים קרובות לאחרים ולעצמם. לפעמים, אנחנו קוראים, הם הושלחו לאש ואחרים למים. כמה חתכים את עצמם עם סכינים או אבנים חדות. אחרים קרו את בגדיהם בחתיכות, ואפילו כשהם כרוכים בשרשראות על פי השיטה המיושנת לשליטה בחסידות הם פורצים את אגח אנשים כאלה בוודאי היו מאוד לא רצויים תושבי בית כלשהו, אולם מרחיקים את חדרם. לעתים קרובות היה צורך לבצע את הגבלתם, משום שבטירופם לא ניתן היה לסמוך עליהם. כפי שקורה לעתים קרובות, אלה שהיו הכי קרובים ויקרים להם הפכו לאובייקטים הראשונים של איבה שלהם. לתת פנייה רוחנית לנושא, תן לי להעיר שמדובר באחד הדברים הנוראים ביותר על חלק מאלה שקועים בחוסר אמונה, שהמזר הרע של אומללותם אינו מוגבל לעצמו, אלא משתרע על משפחותיהם וקשריהם. הדוגמה שלהם מטפטפת כמו עץ האופס, עם רעל. הם כמו העננים, שהתאספו מעל סדום, מלאי ברד לוהט. הם מביאים עצב וצער בכל מקום בו השפעתם מורגשת. האיש שהושכב במיטות תבלינים מורך בושם מכל הצדדים. אבל האיש שמכיר זוועות, כמו אחד טרי מהאורך, נושא את כל זרעי המוות עליו בגלום ובמלנחוליה שהוא מפיץ בחולים לסכם הרבה בכמה מילים, אין ספק שמרי מגדנה הייתה נחשבת בעינינו להיות דמנטית היא הייתה, למעשה, מטורפת. התבונה לא נשלחה והשטן עמד על ההגה במקום ההיגיון. והספינה המסכנה מהרה פה ושם בהדרכת שדים. איזו מדינה איומה להיות בה. ובכל זאת, חברים יקרים, למרות שההחזקה השתנית בפועל אינה ידועה בקרבנו כעת, ראינו כמה מקרים דומים במיוחד, ואנחנו יודעים בשעה זו מי שמסתבכים בסך הכל כל הניסיונות לנחם אותם, וגורמים לנו להרגיש שרק הרופא הטוב. יכול לתת להם מנוחה. אני זוכר איש בעל אופי מצוין, אהוב מאוד על ידי משפחתו ומערך על ידי שכניו, שהיה עטוף במשך 20 שנה בעלום בלתי ניתן להפרעה. הוא חדל להשתתף בבית האל, כי הוא אמר שזה לא הועיל. ולמרות שתמיד היה מוכן לעזור בכל מילה ועבודה טובה, בכל זאת היה עליו הרשעה מתמשכת שבאופן אישי, לא היה לו שום חלק וגם לא הרבה עניין זה, ואף פעם לא היה יכול לעשות זאת. ככל שדיברת אליו יותר, כך הוא הפך גרוע יותר. אפילו תפילה נראתה, אבל כדי לרגש אותו עד מיואשות מפחידה יותר. בהשגחת האל קראו לי להטיף את המילה בשכונה שלו. הוא נועד להשתתף, ובכוחו האדיב של אלוהים, בהדרשה הוא השיג חירות משמחת. אחרי 20 שנה של איסורים ותסיסה, הוא שים את נדידתו היפה למרגלות הצלב, לתדהמת שכניו, לשמחת ביתו ולתפארת האל. גם שקט נפשו לא שכח, כי עד שאלוהים נתן לו כניסה מאושרת למנוחה נצחית, הוא נשאר מאמין נמרץ, סומך ולא מפחד. אחרים נמצאים בסביבתנו עבור מי אנו מתפללים ברצינות שגם הם יובאו מהכלא כדי להלל את שמו של האדון. המקרה של מגדנה היה מקרה חסר אונים לחלוטין. גברים לא יכלו לעשות דבר בשבילה. כל הניתוחים והרפואה בעולם היו מבוזבזים על מחלתה היחידה. האם הייתה זו צורה כלשהי של מחלה גופנית או הפרעה נפשית גרידה, ייתכן שהעזרה הושגה, אך מיהו התאמה לבני העצב והרמומים והאכזרים. אין סמים שיכולים להרגיע אותם לישון, שום סכין לא יכולה לקרוע אותם מהנשמה. החבר האוהב והיועץ המיומן עמד באותה מידה חסר אונים, לא מבולבל, מבולבל, מבולבל. מרי הייתה במצב חסר סיכוי. לא היה ידוע על שום דבר, אפילו על חכם מהמזרח, על שום שיטה בה ניתן היה להעביר שבעה רוחות רעות. ככל שהתרופה יקרה, קרוב היו נוקטים בכך. אבל מי יכול להתמודד עם שדים? אין ספק שכל מי שידע שהיא חושבת שהמוות יהב לה הקלה גדולה, ויהפוך את משפחתה מחרדה עייפה ופחד. למרות שהם מוכנים לעזור, הם לא יכלו לסייע בדרגה קלה ביותר. היה הצער לפי שעה לראות אותה סובלת איסורים שלא הצליחו להקל עליהם. מגדנה הייתה הקברבן להשפעה השתנית בצורה מפחידה ביותר שבעתיים היו הרוחות שהחזיקו בה. ויש גברים ונשים בימינו שמתפתים לאויב הנשמות הגדול לתואר נורא ביותר. כמה מאיתנו עברו עונות זמניות של דיכאון מפחיד שהסמיכו אותנו להזדהות עם מי שמוטל יותר ויותר על ידי זמן של כוחות התופת. גם לנו היה את האימה שלנו בגלל החושך הגדול. נאנחנו עם דוד, אני מוטרד. אני מורכן נהדר. אני הולך אבל כל היום. אני חלש ושבר מאוד, שאגתי בגלל הסיבה על האי השקט של ליבי. הלב שלי מכנס, הכוח שלי נכשל בי. באשר לאור עיניי, הוא גם נעלם ממני היינו, אם כי רק כמה ימים או שעות בו זמנית, מצטמצמים כהשתתחות מוחלטת של לב שהנשמה שלנו בחרה לחנוק יותר מחיים, כי צער מב תקיף אותנו, וכאבי הגיהינום קיבלו עלינו, מצאנו צרות וצער. האמינו לי, אחים ואחיות, זה לא משחק ילדים, אלא דבר שאפר את השיער, ולחרוש את טל מהגבה. אין זה צער של ממש להלין על הנביא הבך, האם זה כלום בשבילך, כל מה שאתה עובר. הנה, וראה אם יש צער כלשהו לצערי, שנה שלי, אשר פגע בי ביום כסו העז. מלמלה הוא שיגר אש לעצמותיי וזה מונע נגדם, הוא פרש רשת לכפות הרגליים שלי, הוא החזיר אותי, הוא הפך אותי שומם ומתעלף כל היום. עול העבירות שלי כרוך בידיו, הם עטורים, ועולים על צברי, הוא עשה את כוחי ליפול, האדון מסר אותי לידיהם, ממי שאני לא מסוגל לקום. זו עובדה נוגה שחלק מהאנשים ממשיכים לשתות חודשים ושנים לשתות את כוס הרעד. המקרה של ג'ון בניין הוא לעניין, כי הוא הסתובב במצוקת הנואשות כל עוד עולה הרגל שאותם תיאר בצורה גרפית כל כך. במקרה שלו, אותם צללים מצליחים, אותם וריאציות של חוסר אמונה, אותם קמטים שחוזרים על עצמם כולם נבעו מאותו מקור פורה של חולים השטן פחד שהוא עומד לאבד אבד אבד, ולכן עורר את עצמו כדי למנוע את בריחתו של שווא. כמו עיר מן סול כשהיא נצורה על ידי כוחות אמנואל, כאשר דיאבולוס רחה לעזוב, הרשע מחסום את הדלתות ומחזק את הקירות כדי שלא תהיה כניסה לדבר האמת. יתר על כן, ככל שאומרים לנו בהתגלות, לשטן יש כעס גדול כשהוא יודע שזמנו קצר, והוא דואג, כמו דייר גרוע, לעשות את כל הפגיעות שהוא יכול לפני שהוא נפלט. אני יכול לפנות לכמה אנשים כאלה כאן, או אחרי ימים שדברי עלולים לפגוש את העין של נשמות עניות מעונות. השם עשויים למצוא מנוחה. מחיב ביותר להיפגש עם מחשבות ומללות כאלה הם הקושי הגדול בעבודתו של כומר קל כך גדול, אכן, האם הקושי הוא שעובדים עם מעט אמונה מוכנים לוותר על המשימה ולהשאיר את העניין כלא מעשי ידענו את אלה שהרגישו שהם לא יכולים להתפלל יותר על חבריהם המנחמים. באמת, אהוב, אסור לנו להיעזר בהצעה חסרת לב כל כך. כשאמרנו את בוקר השבת האחר, עד ששער הגיהינום ייסגר לאדם, אסור לנו להפסיק להתפלל בשבילו. ואם אנו רואים אותו מחבק את עמודי הדלת של הארור, עלינו ללכת למושב הרחמים ולהתחנן על זרוע החסד כדי למרות אותו מעמדתו המסוכנת. אמנם יש חיים יש תקווה, ולמרות שהנשמה כמעט נחנקת בייאוש, אסור לנו להתייאש מכך, אלא לעורר את עצמנו לעורר את הזרוע הכל יכול. המקרה של המגדנה הוא מראה בו נשמות רבות שנשרתו ביסורים עשויים לראות את עצמן. שנית, מרי מגדנה הפכה לגביע מפואר של חסד אלוהי. היא מתוארת בטקסט בשם מרי מגדנה, ממי שאפילה שבעה שתנים. גרייס ריבונית מפוארת בהיסטוריה של מרי. מלכתחילה, מכיוון שתרופה זו לא נלקחה על ידה. אחרים שהיו חולים חיפשו את ידו המרפא של ישוע, אך איש שלא היה ברוח רעה מעולם לא יכול לבכות על הצל לבן דוד. חבריהם עשויים להביא אותם, אבל הם אף פעם לא הגיעו מעצמם. הרוח הרעה מביאה גברים ככל האפשר הרחק מהמשיח ומצביעה נגד ישו כמענה. זה אף פעם לא מנחה גברים לדרך של המושיע הרחום. גם ככה זה אצל כולנו, ובמיוחד עם נשמות מיואשות. אם אנחנו נצלים, זה לא בגלל שיש לנו את התנועות הראשונות של הרצון לקראת המשיח, אלא בגלל שאהבה נצחית משליחה את חוט וסביבנו ומושכת אותנו לעבר האדון ישוע. יכולות להיות מחלוקות בנושא זה כעניין של דוקטרינה, אבל אני לא מאמין שניתן להטיל ספק בעובדה מניסיון. כל המאמינים מתאחדים בשיר. ישו חיפש אותי כשזר. נודד מקפל את האל. כולנו מרגישים שאם אנו מתגיירים, הכוח שהפך אותנו הוא מלמלה. זה לא שבחרתי בך, כי לא עוד, זה לא יכול להיות. הלב הזה עדיין יסרב לך, אבל בחרת בי. אתה מהחטע שהקטים אני השתפתי אותי ושחררתי אותי, ולשם כך הורה לי לחיות לך. אם חזרנו בתשובה, חזרתנו בתשובה לא הייתה צמח מקומי לקרקע העקרה של לבנו המושחתים זה ונזרה ביד אדיבה. אם האמנו בישוע, אמונתנו לא עוצבה על סדן משלנו, אלא הוענקה לנו משריון האל. אמונה היא באותה מידה מתנת האל כמו הישועה עצמה. אחים ואחיות, אנחנו לא יכולים, במקרים שלנו, לעשות אחרת מאשר לייחס את כל התהילה לחסד ריבוני לא בחרת בי, אבל בחרתי אותך. אני נמצא מהם שלא חיפשו אותי שום חוטא אינו לפני כן עם אלוהים, אך חסדו המונה של אלוהים גובר על רצונו הראשון של החוטא. כן, החסד האלוהי מגיע לנשמות מתות כשעדיין אינן מסוגלות להרגיש נכון. המקרה של מרי, כפי שהוא ממחיש עקרון זה, עשוי לעזור לנו לראות בבירור את האהבה הגדולה שאיתה אהב אותנו ישוע, אפילו כשאנחנו מתים בחטאים. נשמה רועדת מסכנה, ישוע יכול לבוא אליך אם אתה לא יכול לבוא אליו. גם אם הסבל שלך סתום אותך, הם לא יכולים לסתום אותו. הקיצוניות שלכם היא ההזדמנות של אלוהים, לכן עלי זו לעודד. סביר להניח שמרי עמדה בפני היד המרפאה, שכן כך היה עם דמויניות אחרות, מה יש לנו לעשות איתך, ישוע, בן אלוהים, השטן לא היה מודע מוקדם יותר לנוכחותו של ישו מאשר הוא החל לזעוק נגד כבשו. אם זה לא היה כך עם מרי, זה בהחלט כך אצלנו, ובמיוחד עם נושאי הייאוש. איך התנגדנו למצפון? השתמשנו באמצעים שיכולנו לחנוק אותו כדי שבכי זה לא יבהיל אותנו. איך עמלנו להריב את רוח הקודש? לא היה לנו לב לעזוב את דרכי התו הבשרנית, החזקנו את האבנות שלנו כעלילית לבשר. היינו מוכנים להפעיל את כל סיכוני הגיהינום ולבד את תהילות השמיים. בחרנו את אשליותינו וחיבקנו את הרסנו היינו בחושך ואהבנו חושך יותר מאור מכיוון שמעשינו היו רעים. לבנו המושחת היה איבה נגד אלוהים ולא התפייס אליו, וגם זה לא יכול להיות. מוזר לומר, הייאוש הוא לעתים קרובות מרצון וגברים מחליטים להישאר בתוכו, כשהם חובבים את המשרה כמו האומלל המסכן שאחרי שנים של ריתוק מצא שהחירות היא כאב. כמו השוטה של דוד, אנחנו מתאבים מכל אופן הבשר, אם כי מתים מחוסר זה. אנו מפוצצים את הנרות כדי שלא נוכל לראות את האור, ואנחנו מתמודדים עם הרחמים שבא להצלתנו. אדון גדול, איזה מטורף חוטא. כמה חסרי היגיון הם אלה שמצפינים בייאוש ובכל זאת דוחפים את התקווה בשתי ידיהם. זו משימה קשה עבור המנתח כאשר חולה דמעותו פותח את הורידים שהוא עובד על קשירתם. המיומנות שלו חייבת להיות נהדרת אם הוא יכול לרפא חולה הנאבק בזרועותיו ומסרב לטיפול החיבה שלו. אחים, מכיוון שבמידה מסוימת, פעלנו כך, בואו נתפעל מהסבלנות היקרה ומהאהבה היקרה שנשאו עם נימוסים חולים שלנו ולא נותנים לנו למות. כיצד נגדיל, חסד יעיל, מספיק ויעיל, אשר מבלי להפר את חופש רצוננו, הוביל את השבי שלנו בשבי והפך אותנו למוכנים ביום כוחו. תן לצלילים הגבוהים והמתוקים ביותר של כל תהילים מאמינים להיות חסד כל יכול שעבד בנו על פי עוצמת כוחו האדיר אשר עבד במשיח כשגידל אותו מהמתים והציב אותו ביד ימין משלך. תהילה לאלוהים, אף על פי שלגיון של שתנים שבחת הלב, כוחו של ישו מסוגל לזרוק אותם ממנו, כן, ולהניח לצד חוסר הרצון המטורף הנוכחי שגורם לחוטה לבוז לרחמיו שלו ולמהר לעצמו להרוס. אלה שיש להם שתנים נרפאו על ידי מילה מאת ישוע. אהובתי, אם ניצלנו, הכלי בו השתמשה רוח הקודש היה המילה, נקרא באופן פרטי או נשמע משפטיו של שר האל. הוא שלח את דברו וריפא אותם המילה היא הזרע החי והבלתי נשחית. פקודת ההטפה בקושי יכולה להיות מתומחרת יותר מידי בשביל זה עונג לאלוהים על ידי השוטה של הטפות להציל אותם מאמינים כי הטפת הצלב היא להם שנכחד, טיפשות. אבל כוחנו של אלוהים הוא אשר נשמר לנו אתם המתייאשים, אני מתפלל אתכם, אל תפקירו את התכנסותכם ביחד. אף על פי שיאוש עשוי להיות תלוי בך, בכל זאת לפנות למקום בו מפיצים את המילה, ועד מהרה, כמו אותה ביתו של אברהם שהשטן היה מחויב לו במשך 18 שנה, שעדיין עלתה לבית הכנסת, אתה תהיה כמו שהיא הייתה, תעשה שלם. אמנם דבר אלוהים נמצא בהישג ידך, אך ייתכן שתהיה מילת אהבה עבורך, אפילו עבורך. בזמן ששפתיים הכי קשות מספרות על אהבתו של ישו, המתן בתקווה שכשהגשם הקטן יורד על הישב הדין, החסד האלוהי עשוי לרדת באהבה אליך. אמונה באה על ידי שמיעה מדוע זה לא יכול לבוא אליך. האדון, אשר אתה מחפש, יבוא פתאום במקדש והוא עשוי להישאר, אך לכל מבקש כן הבוא ובטוח היא נרפאה באופן מיידי, כי התרופות של אדוננו תמיד היו כאלה. הוא אמר, צא ממנה, אל הרוח הטמאה, ויצא הרוח ללא עיכוב, כך שדמוניה אק המסכנה מרי נעשתה לשבת על רגליו של ישו בשלום, ובמוחה הנכון. האחים והאחיות שלי, איזה שינוי זה יכול היה להיות עבורה? נשמתה הייתה כמו אגם הגליל כשהוא נופף בשריו ישוע אמר, שלום, תהיו בשקט, ועכשיו הייתה שקט גדול. היא הייתה מוכנה לקרוע את עצמה ולפגוע באחרים, אבל עכשיו היא הייתה מציטת לפיקודו של המאסטר ושרתה אותו בשמחה. היא טבעה בדברי האמת ואמרה להם לאחרים. הושפעו ממנה השפעות מתימות והיא חיפשה קדושה. אם היית פוגש אותה אחרי התרופה שלה לא היית יודע שהיא תהיה אותה אישה. אותם מנעולים מבולבלים לא נותרו זמן רב יותר כדי לספר את המטורף, ואת העיניים המאומצות, ואת המצח המאונה הזה, ואת כל האוויר והמגוון של מבולבל כול אלה השתנו. היא התקבלה לחברה כהוויה סבירה. היא נלקחה למגל המשפחתי אותנו כחבר בברכה ישו הפך למורה שלה ושליחה וחבריה. איזה נס של אהבה. הב ונעשה תקווה לחברינו באחוזתם הגרועה ביותר, שאותו דבר יכול לקרות להם. אולי אלוהים עשוי לאפשר לחלק מאנשיו ליפול למצב נואש זה שהוא עשוי להציג מקרים מדויקים של מה המרה יכולה לעשות. בשמיים יש שמחה בתשובה של חוטא מלאכים לא שמחים באמרות יוצאות דופן בלבד, אלא מעל חוטא אחד שחוזר בתשובה. ובכל זאת, ככל שאנחנו ואתה מודאגים, כשאנחנו יושבים בישיבות הכנסייה ושומעים על מקרים של גיור, המדהימים יותר נותנים לנו את השמחה הגדולה ביותר. כאשר אנו שומעים על חוטא שהובא למסיח, או על אדם אחר שמתנחם שהיה בדיכאון איום של רוח, כולנו מתמלאים בפליאה ובעונג. זה משליך ברק על עבודתו של לורד ומתנהג כמו טוניק לרוחותינו. זה מרענן את המפקפקים, ואלה שהפכו לחיים בשירות, אומץ ואומר, לעולם לא נפקפק שוב, כי לאחר מקרה כזה אנחנו צריכים להאמין שכל לדברים אפשריים אצל אלוהים. אני חושב שהאדון סובל מהמגדלנים האלה להיות פה ושם גילה שהם עשויים להוכיח לכל העולם שהוא יכול לעשות כל מה שהוא ירצה וששום אחד לא יהיה מעבר לכוחו. האם אני פונה למי שנמצא במצב כזה? אני לא יכול לעבור על בלי התקווה שמוחה בעייתי שכזה עשוי להביט במהירות אל ישו. חבר, הוא יכול לרפא אותך. אני יודע שהשטן בתוכך אומר, אתה מושלך לנצח, אבל השטן הוא אבי השקרים, לכן דאג לא להצעותיו. שמתם לב כיצד הטקסט מצהיר שישוע גירש את שבעת השתנים. הרעים לא יצאו מעצמם. מגדלנה לא גירשה אותם, אבל ישוע הוציא אותם בכוח ובעוצמה. הרשע חזק, אבל ישו חזק ממנו, ומוציא אותו במהירות כשהוא בא לתבוע שליטה. אתה אומר, אם הוא יוציא ממני את השטן, אשבח אותו זו הסיבה מאוד שאני חושב שהוא יעשה את זה, על מנת שהוא ינצח את ליבך, ויגרום לך, כל עוד אתה חי, לתהות ולהריץ ולהריץ. לאחר שהשיגה כך את הריפוי שלה, היא הפכה לחסידה נלהבת של ישו. אנו מתבשרים על ידי מרק ועל ידי לוק שמרי מגדנה ונשים קדושות אחרות עקבו אחר ישו לגליל בסיור ההטפה הזכור שלו. וכשהוא עלה מהגליל לירושלים, אנו מוצאים את מרי עדיין בראש אותה חברה מבורכת. אני מניח שלא הייתה לה משפחה, קרוב לוודאי שלא היו ילדים, וקרוב הייתכן ויבואו להרגיש כאילו היא בכלל לא אחת מהם, בגלל שהיא כבר כל כך הרבה. ככל הנראה היא החזיקה ברכוש קטן שהניב את הכנסתה המספיקה לצרכיה. כשהשתקמה, חברותיה, למרות שהן שמחות מאוד לשמוע את זה, עשויות להרגיש כאילו מעולם לא הייתה אחת מהמשפחה ולכן לא רצתה שתחזור עליהן, במיוחד כשהייתה נוצריה. הכל מוביל אותנו להניח שאין לה אף אחד קרוב שטבע את הטיפול האישי שלה, והיה לה הכנסה קטנה שהיא הצליחה להקדיש לחיה להקשיב לאיש שהציל אותה ממחלתה האיומה. פתרון נבון. שמחה שאפשרו לה לשמוע את מילותיו החינניות ולראות את מעשיו האדירים. היא לא רק הקשיבה לו, אלא היא עקב אחריו. מי שיכול להתרחק, המגדנה תמיד הייתה קרובה לצידו. דרך שיטפונות ולהבות, אם היה לו רצון להוביל, היא הצליחה ללכת. בנוסף לכך, נאמר לנו שהיא שרתה עליו בחומר שלה. העתיק הזה שנישאה יהודה תמיד היה ריק לולא האישה הזו ממגדלה, ואשתו של מסרת הורדוס, ואולי מרתה, ומריה ולזרוס. אך לבבות נדיבים אלה, בדיעה שהעובד ראוי לזכור אותו, שמחו לתרום לטובתם הזמנית על מי שהוא כל כך העשיר אותם בדברים רוחניים. אז מגדנה נתנה את עצמה, את אוזניה, את הרגליים שלה, את הלב שלה, את החומר שלה, את הכל לאישו. זה לא היה דבר יוצא דופן באומה היהודית שרבנים גדולים יעקבו אחריהם גם גברים וגם נשים בסיורי ההדרכה שלהם ברחבי הארץ, כך שהיא לא זמה על מכס דמהה. אין ספק שאדוננו היה אומר למרי, לך הביתה לחבריך, אם החובה דורשת ממנה שם, אך מכיוון שלא היו לה חובות אחרות לדרוש את תשומת לב, היא הורשת לוותר על כל זמנה ללימוד קדוש ולשירות מקודש. עכשיו, לא רצוי שאתה או אני נשאיר את בני משפחתנו ונטוש את הייעוד שלנו, אך בכל זאת נוכל להישאר עם ישוע קרוב ככל המגדנה. אם נגאלנו מחטא גדול או מייאוש גדול, אין לנו לומר בנפשנו, עכשיו, מהיום הזה אני אהיה התלמיד המתמיד של תורת ישוע המשיח. הבשורה ביצעה כל כך הרבה בשבילי שאנסה לדעת את כל זה שאפשר להכיר בצד זה של הקבר. אשתתף בתעלומותיו, אלך אל רוחניותיו ואלמד את מצוותיו. ובעוד שאני לומד אהיה גם חסיד. לאן ישו אני אלך? הדוגמה שלא תהיה חוק בעיני. אני אתפלל שתהיה רוחו. אבקש להתאמן לתדמיתו, ומה היה המאסטר, זה יהיה המשרת. אתן לו מהחומר שלי. אם אוכל, אני אתן הרבה, אבל אם לא יהיה לי הרבה, אתן בפרופורציה הוגנת. אני אעשה מערכת של הנפקה לאלוהים, יהיה לו חלק מוגדר מכל הכנסותיי, ואשים בצד כך שכאשר תהיה קריאה לכך, לא אדמיין שאני נותן מהארנק שלי, אבל אני אתן את הכסף של אדוני, שכבר הוקדש. אז אני לא ארגיש אותנו אם הייתי נותן, אלא כאילו הייתי רק סוכן, מחלק את מה שהיה שייך למסיח לפני כן. איפה שאנשים אוהבים מעט, עושים מעט ונותנים מעט, אנו עשויים לחשוד בחריפות שמעולם לא היה להם הרבה סבל של לב על חטאיהם, ושהם חושבים שהם חייבים אך מעט מאוד לחסד האלוהי. מי שקיבל הרבה, אם לבו צודק, בטוח ייתן הרבה לאדון, ויגיד. ואם אני יכול לעשות קצת מילואים, והחובה לא התקשרה. אני אוהב את אלוהים בלהט כל כך גדול שאני אתן לו הכל. ראו והתפעלו מההבדל בין אדמון יעק המסכן לבין החסיד הנאמן של ישו האישה שנמצאת בשבעה שדים ועכשיו האישה הנוצרית המכובדת שרתה לשר המלאכים. מה לא יכול לעשות חסד? אין ספק שמרים ממגדלה נאלצה לסבול הרבה בעקבות המשיח, כי כל התלמידים היו צריכים להשתתף בצלב המשיח. כולם חשבו להיות משוגעים וטיפשים בקשר עם איש נצרת, אבל מעולם לא קראנו את מרי התכווצה. מאותה תקופה רבים חזרו ולא הלכו איתו יותר, אך מגדנה הייתה נכונה. שוב קראנו, רבים נעלבו ממנו בגלל אמירה זו, אבל אנחנו לא מגלים שהאישה ממגדלה נעלב. היא החזיקה על אדונה באמונה קדושה. היא ידעה את קולו של הרועה, והיא עקב אחריו איפה שהוא עשוי להיות מרוצה להוביל. מאושרים מי שמהימים הראשונים שלהם הובילו לראות את חובתם למסיח והם נפטרים כעת לדבוק בו, לשרת אותו בלב, בנשמה ובכוח לשבת על רגליו כדי לתפוס את דבריו ואז לצאת לחול ולתרגל את מה שלמדו. הלוואי שכולנו נוכל להגיע למצב רוחני גבוה, שהיינו קפדניים יותר בציתנותנו, קרובים יותר בקומוניה שלנו, מקודשים יותר בפעולות שלנו. אולי זה בגלל שאנחנו חושבים שיש לנו מעט נסלח, או שאנחנו חייבים, אבל מעט שאנחנו עושים קטנים כאלה ואוהבים קטנים. ברוח הקודש, מהחוטאים הגדולים של העיר המרושעת הזו, מתוך חילול השם הנורא, או מתוכם אלה שהיו רחוקים בייאוש נורא, התקשר לגברים ולנשים שהפכו להתלהבים, בוערים במסירות רכב לאדון. מגדנה מופיעה אצלנו רחוק יותר בכתבי הקודש כמחזיקה נאמנה לאדונה הנמצא במשפט. זה היה יום מפלה לתלמידים כאשר ישו נצלב בין אויבי הלעג והילול. אומרים לנו מרק שמגדנה ומריה, אשתו של קליאופס, עמדו מעל צפה וצפו באדוננו. אבל אנו מודיעים על ידי ג'ון כי בין השאר, עמדו למרגלות הצלב, מרי מגדנה. אני מניח שבהתחלה, כאשר אדוננו נמסמר לעץ, התלמידים לא יכלו להיכנס לתוואת הפנימית. הכמרים והיהודים היו כל כך משוגעים והחיילים הרומאים היו כל כך מחוספסים עד שאישה, אמיצה ככל שיהיה, אולי לא תעז לשם. לכן, מכיוון שהם לא יכלו לעשות את מה שהם היו עושים, הם עשו את מה שהם יכולים, הם עמדו רחוק ונשכבו. וננחו עד אשר עיניהם היו אדומות וליב מיה נפוח מייסורים למראה העצוב עליו שאהבו, להגו ובזו, ומבטים בבושה. אבל על ידי הקהל התעייף מהשעשועים האכזרים שלהם, ופתאום טריה חושך בכל רחבי הארץ וייתכן שאז היונים הביא שניות הללו עזרו ואפו לרגל העץ. ייתכן שהם עברו בלי מיסים דרך החיילים והקהל, ועמדו על רגליו. ולמרות שהם לא יכלו לעזור לו בצלב, בכל זאת הם יכלו להתכנס סביב הצלב שלו. אם הם לא חייבים להרגיש את הציפרניים ולדמם אותנו שהוא עשה, בכל זאת ליבם דימם והציפרניים עברו דרך נשמתם. איפה היה פיטר? איפה ג'יימס היה? פיליפ ואנדרו, ונתנאל, איפה הם היו? אני לא יודע, אבל אני יודע איפה מגדנה הייתה, היא הייתה על עץ האבדון שם, כשמת אדון ישמחה להתוודות על ישוע נרדף. הנה המבחן לאהבה אמיתית. קל לעקוב אחרי ישו בזמנים שלווים זה קל, אבל לעקוב אחריו קשה כשהוא מבול זה ונדחה מגברים הנהצביטה. כמה מכם צעירים מתאמרים להיות נוצרים כשאתם עם אנשים נוצרים, אבל תשאו את זה כשהחברים שלכם ילעגו עליכם כצנתות וצבועים. האם אתה יכול לעקוב אחר אדונך? האם אתה יכול לעקוב אחר אדונך כאשר רבים מתפנים? האם אתה יכול להיות עד לכך שיש לו את המילה החיה, ואף אחד לא נמצא ליד כדור הארץ? האם אתה יכול לעמוד בשבילו כשאתה צריך לסבול מאבדן ונזיפה, וכששמו הוא השיר של השיקור והפתגם של השוטה? אם אתה יכול, אז ברוך החסד האלוהי שלימד אותך להתאמן כל כך קשה. אם יש מי שיכול לעשות זאת בקלות, אין ספק שהם כאלה שעברו פעם בימים העמוקים ביותר של צרות נפש. אנו מוצאים את מרי, לבסוף, בקבר, צופים במקום בו הונחה הגופה ואיך הונחה. והם בילו את הערב עד שעת השבת התקרבה בהכנת התבלינים. ואז הם נח, כמו נשים אדוקות, ביום השביעי. זו הייתה אהבה עמוקה שגרמה למגדנה לעקוב אחר גבייתו של האהוב היטב עד לקבר. מאותו גוף חסר חיים כל איבר היה יקר לה. הוא עבד אצלה דבר כל כך גדול שהיא לא יכלה להרגיש את ליבה נמס מהמחשבה שגופתו מטופלת בחוסר כבוד. היא חייבת לראות אם הם הניחו זאת בעדינות, האם הם מכניסים אותו למנוחתו בעדינות ובכבוד. היא הייתה ראשונה בקבר, והייתה הראשונה אליה המשיח הופיע. היא הייתה נאמנה עד הסוף. היא זכתה בשבחו של מי שנאמר, מי שימשך עד הסוף אותו ישמר היה זה שלך ושלי, אחי ואחיותי, להיצמד לאמת, למרות שכמו אליהו, עלינו לומר, אני, רק אני נשארתי, והם מחפשים את חיי, להסיר אותם לשמור על סיבה מתה, וכנסיה שתקפה פג. להיצמד למסיח כשהסיבה שלו מגולגלת באוויר. להיות מוכן לטבוע עם ישו, לשקוע עם המשיח ולקום עם המסיח זו חיבה אמיתית. זו הייתה אהבתה של המגדנה, ויהיה לנו. צער נוסף פגע בה לאחר מות אדוני זו הייתה העובדה שהלורד עבד לה. הייתה לה סיפוק נוגה אם הייתה יכולה למצוא את גופתו, אך בבוקר הגיעה לקבר ומצאה שהיא ריקה. הגוף האהוב נעלם. היא בכתה כנחמה לחלוטין. מלאכים דיברו אליה, אבל מה היו מלאכים עליה היא רצתה אותו. הם היו מעודדים אותה, אבל היא הפנתה את גב היא לא דאגה לשום דבר מלבד האדון שלה. מי שיכול לסגוד למלאכים אין את רוחה של מגדנה, כי היא הפנתה אליה את גבה. בשביל המשיח היא נענחה. היא חייבת להיות לא עולמות. אתה ואני עשויים לצפות לזמנים בהם ישוע יוסתר מאיתנו. אם אנחנו אוהבים אותו הרבה, אנחנו נבחה עד שנראה אותו שוב. מי שיכול לסמוח כאשר ישו נהדר, מעט מאהבתו שבליב, שכן במקום בו קרני שמש הצדק אינן מלאות, צריך להיות חורף בנשמה. עלינו להיענח ולבכות עד שאדוננו ימשוך את הצעיף, בכבי לבנו, או, שידעתי היכן אוכל למצוא אותו, שאוכל לבוא אפילו למושבו. זו נקודה יפה במגדנה שהיא ידעה איך להתמיד. היא המשיכה לחכות ולצפות, ובעוד שג'ון ופיטר חזרו הביתה ויכולו להיות מרוצים מבלי לראות את ישו, היא לא יכלה עליה לראות את אדוניה. כדור הארץ השלם לא יכול היה להרכיב את דעתה, וגם מלאכי השמיים לא נותנים לה נחמה עד שהיא ראתה אותו את מי שנשמתה אהבה. הוא לב, אתה כל כך רעב וצמא אחריו. אתה תהיה מרוצה היטב. בינתיים ספר את זה כבוד גדול לרעב וצמא, כי לא היית עושה זאת אם לא אהבת אותו וקבלת הרבה מידיו. אני חייב לנהל אותך צעד אחד קדימה. אישה זו הפכה לאחת הבעלות המועדפות ביותר על ישו, שכן בזמן שהיא נענחה ובכתה, ישוע התגלה אליה. ואחרי התנהגות זו הייתה ההתגלות הוא כינה אותה בשמה, מרי. תמיד חשבנו להיות תבחנה גבוהה כאשר אלוהים קרא לאדם על שמו. כאשר הוא דיבר ואמר, משה, משה, זה היה סימן לכך שמשה מצא חן בעיניו. כאשר ישוע אמר, מריה, אני יכול לדמיין שהמילה העלתה את כל ההיסטוריה שלה לפני הדגמה של הימים נייקים, כשהיא. נפש מוסחת הושלך על מיתרים לוהטים ימיה המאושרים, כאשר ישבה לרגלי אדוניה ותפסה את מילותיו המבורכות. הפעמים בהן ראתה את ניסיו ותהתה. כאשר נתנה לו את חומרתה והייתה שמחה מדי לסר אליו. אם אנו אוהבים את ישוע הרבה ולא נוכל להסתפק בלעדיו, אנו גם עשויים לצפות לשמוע אותו בסתר נפשנו קוראת לנו בשמנו. הוא יגיד, קראתי לך בשמך, אתה שלי, ואז הייתה למרי מגדנה ביטוי כזה של תהילת ישו כפי שלא הייתה אישה אחרת. אחת האחים העיקרים שלנו במשרד ציינה יפה כי הביטוי ההוא, לגעת בי לא, מראה לנו שמרי הלכה רחוק יותר בקהילה מאשר שרובנו חושבים ללכת, כי היא התקרבה לישו כפי שהיא עשויה להיות מברשית ללכת. ישוע אמר, לא לגעת בי. אתה ואני לא צריכים לפחד מהאמירה שלא לנו אנחנו לא הופכים את זה לדרוש. אנו נמצאים במרחק כזה שהיה עליו לומר התקרב, וקרוב יותר, אבל לגבי מרי, הלב שלה היה כל כך משוך למסיח שהיא התקרבה כל כך קרוב אליו באהבה, שהאלוהים ידע שהיא לא יכולה לשאת יותר, ושעת שמחותיה הגבוהות יותר חייבים להיות שמורים על תחום גבוה יותר. ולכן הוא אמר לה להפסיק. חוץ מזה הוא היה יודע שהיא אדונה, והאדונה שלה כמו גם החבר שלה. חיבה לא יכולה להידרדר לאחרות יש לכבד את ישו כמו שאוהבים. שונה מאוד היה ההתמודדות שלו עם תומאס. הוא מצווה עליו לגעת. תומאס הוא דבר כזה חלש. הוא זקוק לעזרה זו, אך מרי אינה זקוקה לה. הלב שלה קשור אל והוא קופץ לה שמחה, וישוע, לאחר שנתן לה שמחה ככל שיכולה לעמוד, נשאר בידה. אין ספק שהיא הייתה כמו מר וולש הטוב שאמר, כשהיה מלא בנוכחות אדון, עצור, לורד. זכור שאני כלי אדמה, ואם אתה נותן לי יותר אני מת למות קטנה, לכן נשאר בידך אוהבת, כך היה במקרה של מרי. הייתה לה קרוב מאוד, ויקר, וקהילה קרובה עם האדון שלה כי היא עקב אחריו, ושמרה קרוב ולב כל ימי חייה. לבסוף, מרי הפכה לשליחה מכובדת של ישו לשליחים. אני מרגיש שזכות לא קטנה להיות אמצעי להעביר את המסר של אלוהים לקהילה זו. זה משמח אותי כשאני יודע שמאמינים גריהפים רבים, שיודעים הרבה יותר מהאמת הניסויית ממה שאפשר להניח לי לדעת, בכל זאת התנחמו בהודעה שאדוני שלח אלי על ידי. אבל איזה כבוד שיש למסר לשליחים. הו, כוחה של החסד האלוהי. מרי, פעם דמונית, הופכת למטיף למטיפים. אני מדובב את דוקטור האלוהות שלה, באמת, כי היא צריכה להדריך את האנשים הכי גדולים שליחים באמונה. שים לב להודעה. האם אי פעם הגיש אדם דרשה טובה יותר ממה שהאישה הזו הטיפה? האם אי פעם היה שר טקסט כבד משקל יותר ממגדנה זו היה צריך לטף לעני עולה לאבי ולאבי שלך, ולאלי ואלוהיך? מלאכים אמרו על הגלגול, אבל מגדנה סיפרה על העלייה. חייבים לעשות אותה, לבד, איזו חברת מלאכים נועדה לעשות קודם להצהיר על צעד נוסף בדרך של הגואל לגאולה. חברים יקרים שלי, אתם כל כך נמוכים ומצוקה הבוקר, האם ההיסטוריה של מגדנה לא גורמת לכם להרגיש רחמים בהתקדמות הצליינים שצחקה בשנתה? קריסטיאנה אמרה, למה צחקת, היא השיבה, בגלל החלום שלי. האם זה לא גורם ללב שלך לקפוץ לחשוב שאתה מעובד מוסך מסכן על סף הגיהינום, אולי בכל זאת יראה את ישו מעל ומעלה ממה שאחרים רואים ממנו והוא עשוי להיות מסוגל לומר מלאכים ונסיקות, ומחזק את מה שטעמת וטיפלת בדבר האלוהים הטוב? אין ספק שזה אמור לנשום לך תקווה. אם ידעת את אדוני, מישהו מיקם, וניצלת על ידו, המשך לשמור קרוב אליו. אם אתה מאבד את החברה שלו, נאנח אחרי זה, אבל כשאתה מוצא אותו שוב, הפוך את זה לעסק היפה שלך לספר לאחיו ואחיותיו שהוא חזר אליך, ולשמח את ליבם כמו שאלוהים ישוע עשה לך. אני אשאיר את החומר בידי רוח הקודש. יהי רצון שאלוהים יגדל מרי מגדנה בתוך הכנסייה הזו, למען שמו. אמן.